אנחנו בדף ג' עמוד ב' באמצע עמוד. אני אמרתי לרב הראל שאני חושב שאתם מפספסים נקודה אחת, מזה שאני חושב שבשבוע האחרון אתם גדלתם בקנה מידה אדיר. אני עצמי, כשאני מדבר איתכם, התחושה שלי שפנים חדשות באו לכאן. הצורת לימוד שלכם, ואני חושב שאתם לא רואים את זה. אני אמרתי את זה לרב הראל, אני חושב שהם לא רואים את זה, אבל הם כבר בשבוע הזה, זה דברים חדשים. אתם לאט לאט תתחילו לראות, זה סוג דבר. אני אומר לכם, אני כבר לומד עם בחורים אולי 10 שנים, 15 שנה, במרכז הייתי לומד עם בחורים, והם כולם אמרו שאחרי חצי שנה הם פתאום הסתכלו אחורה וראו, היי, רגע, איפה הייתי, איפה אני היום? אתם לא רואים את זה עדיין, אבל אתם תראו. חגי, זה נכון או לא נכון? אתה הגעת לדף יומי שנה שלמה. לוקח זמן עד שבן אדם רואה מה הוא גדל. זה לא, אבל אתם תראו בעצמכם. איך שאתם לומדים מראה, שאלות שאתם שואלים, אתם כבר שואלים שאלות נדרות. אבל אתם כבר, ברוך השם, כל הכבוד לכם. זה, תמשיכו לעשות חיל, חזקו ואמצו. אני כבר הייתי רוצה להביא לכם פיצה, אבל עוד לא סיימנו פרק. אין לי איזשהו הצדקה, אין לי שום מילה. באמת, ואין לי גם פיצריה פה שאני מכיר את האיכשר או משהו. אז יש לי שתי בעיות. אז אתם יכולים לתקן אחד. תבררו לי שם של פיצריה. מגנט? תביא לי. כן, לא עכשיו. בסדר. מה? בסדר. אז אנחנו בדף ג' עמוד ב', ואנחנו לקראת סוף הסוגיה שבעצם הגמרא מרחיבה את הברייתא. הברייתא הביאה לנו את ההלכה ש... מה הברייתא אמרה לנו? ההגדרה של בית צריך להיות... יופי, 4 על 4 עמות. והגמרא, אז הברייתא נתנה לנו איזה דוגמאות, איזה מקרים זה לא בית. זה העניין. אוקיי. למה שלא תביאו לי מהדרין? למה לא? יש מהדרין באזור? כללית הם פרסמים, הם רק כותבים כשר כללית, אבל... אני אומר לכם, אם כבר דיברנו על פיצה, מה ההבדל בין מאדרין ללא מאדרין? וגם בין המאדרין יש הבדלים. אני באתי לפיצריה, יש לי חבר שיש לו פיצריה. ואמרתי לו, שמע, אני דבר אחד אני לא מבין, יש לך כשרות, נכון, בסדר? לי אין בעיה, תבינו, אני לא חושב שבן אדם צריך להחמיר איפה שאפשר להקל. הרי יש מקומות שקשה לי להקל, ואחד מהם זה פיצה. למה? אמרתי לו, אתה עובד בחום של הקיץ, אתה מזיע. כשאני מזיע, באים זבובונים סביב הפנים שלי. אתה עובד מול חלון פתוח. לא נכנסים לך זבובונים תוך כדי שאתה עובד? אתה שופך את הפיצה, את הגבינה המרוסקת וכל זה. אין לך זבובונים שמסתובבים לך שם? הוא אומר לי, יש. חבר שלי, אז הוא היה קנאיתי, הוא בא לפיצריה. אמר לי, יש.
אני מכיר איזו, נראה לי.
מה זה משנה? אז אמרתי, טוב, יש לי עוד שאלה. את התבלינים שלך, אתה קונה בכמויות. זאת אומרת, יש לך תבלינים לשמועיים, שלוש, והתבלינים אתה משאיר בפיצריה שהיא חמה, וכללית, תבלינים שמחסינים אותם במקום חם, אז הרבה פעמים יש בהם חרקים. אין לך חרקים סביב התבלינים? הוא אמר לי, כן, איך ידעת? הרבה פעמים אני פותח את החבילה של התבלינים, ומסביב אני רואה את החרקים נראים בדיוק כמו התבלין, מסתובבים, מטיילים לי סביב פתח המיכל של התבלינים. אז זה סיפורים שאני אומר לכם, אישית דיברתי. אני התקשרתי לרב רובין, יש לו הכשר, ואני למכון מיר, אני תמיד מזמין מההכשר של הרב רובין את הפיצה. אז אמרתי לו, ביקרתי בפיצריה שלך, ואני רציתי לדעת אם אין אפשרות שיגיעו זבובונים לפיצה שלך. אז הוא אומר לי, לא, 100% שלא יכול להיות, אתה לא הראשון שמעורר את השאלה הזו, לך תסתכל טוב שוב, ואתה תראה שכל פיצריה שיש לה את ההכשר שלנו, אין שם חלון, הוא לא יכול לעבוד מול חלון. וההכשר שלנו אין, אנחנו לא ניתן לו, ויש לנו, אם לא משגיח נוכחי, יש לנו מצלמה שמצלמת כל הזמן את הפיצריה, שאנחנו יכולים לראות מה הולך. אז הוא אמר לי, זה אין אצלנו כזה דבר. אז זה למה שבפיצה ספציפית היה לי את הניסיון וקשה לי עם הלא מהדרין. אני לא אומר לכם, חבר'ה, יש תעודת הכשר, זה כשר, אתם מוזמנים לאכול. אין שום בעיה. כשר ותהנו. אני לא אומר לכם, לי קשה. זה אפשר להזמין פיצה ואני לא אוכל. מה? על הגבינה והחלב, אני אומר לך, יש דברים שאפשר למצוא קולות. על חרק אני לא יכול למצוא קולות בקלות.
על אכילת חרקים אי אפשר למצוא
קולות. זה ארוך השולחן, יש לו 15 קולות לזה. ארוך השולחן דן למה אנשים לא מקפידים בירקות עלי חסה, ויש לו 15 כיוונים למה. ושלמה זלמן מדבר שאתה לועס ואולי זה בטל. בסדר, אני רק אומר, אל תאמר שאין. בכל דבר יש, אתה יכול לומר זה כבר לא בטל, אולי זה לא בריא ואולי אתה לועס. יש אלפי כיוונים, אני לא אומר שזה אסור, אני אומר לכם ההפך. אם כתוב כשר, יש תעודת הכשר אמיתית אורתודוקסית, יאכלו ענבים ויסבאו. לא באתי להחמיר לכם. אני אישית קשה לי בפיצה ללכת ככה. טוב, אז גלשנו, בואו נחזור, חבר'ה, אנחנו רוצים להספיק עמוד
לו. אז אתה יכול...
הבעיה היא שני דברים. א', החרקים של הטבלון נראים בדיוק כמו התבלינים, אתה לא תזהה אותם. זה בעיה אחת. החרקים שמסתובבים סביב הטבלון שמשתמשים בפיצה. אני אומר, תסתכל, כל פיצריה משמש בטבלון. זה דבר אחד. ודבר שני, זה שאתה, לך תזהה אחרי שזה נאפה, מה זה סבוב ומה זה לא סבוב.
לא, יש שקיית
טבלון. לא, כשהם מכינים את הרוטב ואת הפיצה, הם שמים טבלון ולמעלה. תסתכל בראש הפיצה, ובקצה של המגש, יש שם טבלון. על הטבלון הזה אני מדבר. טוב, חזרה לענייננו, עכשיו שגלשנו, בואו נחזור. חבר'ה, נחזור. עכשיו יהיה לכם נקיפות מצפון שתוכלו סתם כשר. אבל תדעו, שוב, הלכה פשוטה, יש תעודת הכשר, אתם יכולים לאכול. אם כבר גלשנו, אז נגלוש עוד טיפה להרגיע את המצפון שלכם. שמעתם עליי משה, רב משה פיינשטיין? פעם הבן שלו הזמין חבר הביתה לשבת. אז הבחור צ'יק התקשר ואמר, אבא שלי רוצה לדעת איזה הכשרים אתם אוכלים בבית. אז רב משה פיינשטיין ענה להם איזה הכשרים, זה, 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 זה. בסדר, כשהוא סגר את הטלפון, אז הוא אמר לבן שלו, תדע שהם עושים טעות. כי התורה אומרת, עד אחד נאמן בייסורים. אם בן אדם בא לבן אדם יהודי כשר הביתה, ויהודי הכשר הזה נותן לו לאכול, אז כשהוא יבוא לשמיים ישאלו אותו, למה אכלת משהו שלא היה כשר? הוא אומר, ריבונו של עולם, אתה אמרת לי להאמין לעד אחד, עד אחד נאמן ביסורים. עשיתי מה שאמרת לי, אין שום טענות על היהודי. אבל אם בן אדם לוקח על עצמו, אני המבין, אני יודע, אז הוא כבר חוקר ודורש, אז הוא לוקח את האחריות. אם הוא לוקח את האחריות, אז כשהוא יבוא לשמיים אם הוא טעה, אז בשמיים אמרו לו, היי, לקחת את האחריות, איך אכלת משהו? אם אתה סומך על היהודי, אז בסדר, זה מה שאתה צריך לעשות. אז אתם מגיעים לחנות, יש תעודת הכשר, אז יוכלו ענבים להסבר אם זה הכשר, כאילו, הכשר אורתודוקס. כן. נו, זה כל דבר שבן אדם מקפיד עליו, רצוי שהוא יאמר בלי נדר, ובן אדם, כשהוא מקבל לעצמו חומרה, שיאמר, אני, כשיהיה נוח לי, אני אקיים את החומרה הזו, וכשלא, לא. כי זה סך כל חומרה, ואולי יבוא יום ולא תרצה לקיים. וצריך להיזהר שהחומות לא יכבידו לנו על החיים. יש מדי הרבה תרי"ג מצוות שאסור לעבור עליהם, שחבל שהחומות יכבידו. טוב, חזרה לענייננו. אז אנחנו דיברנו על המקרים שבית פחות מדל דלל דמות לא נחשב בית, ואנחנו אוחזים ליד הזין של האין משפט. האין משפט היה רב שהתחיל לחבר חיבור, רצה לחבר חיבור על השעס, וחיבר את המראה מקומות לרמב״ם טור שולחן ערוך על כל הלכה, כן? זה אין משפט למעלה מימין, ואף פעם לא זכה לחבר את החיבור שלו, הוא נפטר לפני שהוא חיבר את החיבור. כל מה שנשאר לנו זה המראה מקומות האלה, איפה כל דבר מופיע בהלכה. אומרת הגמרא, בין עושינו תויבו בין שתי עיירות. חבר'ה, אנחנו יחד, אתם זוכרים, דיברנו אתמול, לכל עיר יש לה 70 אמה ושיריים, ואם יש בית באמצע שמצרף אותם, אז זה בסדר. עכשיו, הגמרא אומרת...
מה? בשטח שלה, מפני עצמו, אם נגיד יש בית עם גינה מסרב, כן? אם אמה נכנס בגינה.
לא יודע. מצטר, אני לא יודע. עכשיו, הגמרא אומרת שם בעירובין, שבוא נאמר, יש לי עיר, ואני רוצה להמשיך את שטח העיר. אני לא יכול לבנות להרחיב את העיר. אז מה אני עושה? אני בונה בורגנין. אני בונה איזשהו צריף קטנצ'יק. כן? איזשהו סוכה קטנה. ואז אני אומר, זה חלק מהעיר שלי. עכשיו העיר מגיעה עד שם. ומשם אני מונה את תושבי ממה בשעיריים. אני יכול לעשות עוד בוגנין ועוד בוגנין ועוד בוגנין.
כל הארץ בעצם.
נכון, אפשר, אפשר, יפה, אפשר. עושים את זה. לא, יש מקרים שעושים את זה. יש מקרים שעושים את זה, צדיק, עושים את זה לפעמים. הגמרא מספרת שהיו עושים את זה. כשהיו מקומות שהיו צריכים להגיע אליהם, אם צריך להגיע לבית חולים, משהו כזה, עושים את זה. זה כן דבר שעושים. או יפה, ביום כיפור גם כן, כל הכבוד. אז אומרת הגמרא, אז אנחנו אמרנו שהבית הזה, שהוא פחות מארבע על ארבע אמות, הוא לא מועיל להרחיב את השטח של העיר. זאת אומרת, אין עושים אותו עיבור בין שתי עירות, דאפילו כבורגנין לא משווין עליה. זה אפילו לא נחשב כמו הבורגנין, כמו הסוכה הקטנה הזו, הצריף הזה, שמרחיב את שטח העיר. מה איתה עימה? בורגנין חזי למלטיו. הבורגנין אתה יכול להשתמש בהם לפחות, בן אדם רוצה ללון שם לילה אחד, זה מין טרמפיאדה, תחשבו על הטרמפיאדות שלנו, אז יש לזה את השימוש שלו, והי לא חזי למילטי, אבל פה, אם אתה רוצה שזה יהיה בית, אז אתה צריך שזה יהיה ראוי לדור בו, אם היית אומר אני בונה בורגנין, בסדר, אבל אתה לא אומר, אתה אומר אתה בונה בית, אז בית זה לא. עכשיו שאלה היא פה, מה שיואל מתאפק מלשאול, זה מה, ההגדרה היא לפי מה שאתה אומר? מה הגדרה? מתי זה? מי קובע מה הייעוד? מי קובע את זה? תאמר, עכשיו אני רוצה שזה בורגנין, עכשיו זה יהיה קשר. אז אתם אומרים שזה תלוי בבנייה, לא באמירה, אני עוד לא מצאתי איפה בהלכה מתייחסים לזה, אני לא יודע מה התשובה לזה. אני שומע, אני לא יודע, אני פשוט עוד לא מצאתי לזה התייחסות בהלכה, אני פשוט לא יודע, זה ודאי כתוב באיזשהו מקום, אני עוד לא מצאתי. אתם כולנו יודעים לנחש, אבל מה כתוב בתורה? לא תנחשו ולא תעוננו, צריך למצוא, זה סברות טובות מה שאתם אומרים, אני מקבל את הסברות, אבל צריך להיות יותר בשר. מה אמרת גדעון? אתה 100% צודק, מה זה לא תנחשו ולא תעוננו? אז ניחוש זה כשבן אדם אומר, בגלל שנפל לי הפת מהיד, אני לא אצליח בביזנס היום. ניחוש זה שבן אדם מחליט על פי סימן. הסימנים שאנחנו עושים בראש השנה זה כי, למה? מה זה הסימנים שאנחנו עושים בראש השנה? למה זה לא תנחשו? כי חזל הודיעו לנו שכל דבר שנגזר בשמיים כשעושים סימן, זה התחלת חלות הדבר בעולם הזה. סימן המילטאי, זאת אומרת, אם אני, אחרי שפתחתי את הביזנס, הביזנס הראשון היה טוב, זה איתות משמיים שהולך להיות לי טוב, יופי, בסדר, ספתח. אבל אם אני הולך עכשיו, אני אומר, זה מה שיקבע לי את הביזנס, זה לא, זה לא. סימנה יכול להיות, אין בעיה, סימן, תתחשב בזה, תנסה לעשות את זה, אבל לא שאני מחליט על פי זה, כן? ניחוש זה שאני מחליט על פי זה. חזרה לעניינים. פתח את הנושא, סגרנו אותו. הלאה. ואין... שום?
אומרים בית שאין בעל ארבע על ארבע עמוד. יש כאילו בית שאין בעל ארבע על ארבע עמוד. אפשר להבין שהייעוד שלו, בן אדם שבנה אותו,
בסדר, קיבלתי הרבה ניחושים. ואין האחים והשותפים חולקים בו. חבר'ה, תסלחו לי. אני, חלק מהמגמה שלי בבקיאות זה לחדד את היכולות שלנו ללמוד הלכה מתוך הבקיאות. אז אני בכוונה דוחה אתכם, הסברות שלכם טובות. אילו הייתם מראים לי ברשי, בתוספות, בגמרה, איזשהו סימן שמה שאתם אומרים זה נכון, אין לי בעיה. אבל אם זה ניחוש באוויר, אוקיי, יש הרבה ניחושים. אמרנו במשנה, אין אחין והשותפים חולקים בו, הגמרה מבינה באמינה מה זה שהם לא חולקים בו, מה זה הכוונה שהם לא חולקים בו, מה ואמינה נתנאל? עכשיו הגמרא מבינה שאחד לא יכול לקוף את השני לחלוק. עכשיו, בעצם בואו נחשוב, אם הם חולקים וכל אחד צריך להיות לו שטח חשוב, אז אני צריך 800, של כל אחד יהיה 4. הברייתא אמרה שאם אין לי 4, אז אני לא יכול לקוף אותו לחלוק. משמע, אם יש לי 4, אני כן יכול לקוף אותו לחלוק. למה? מה היגיון בזה? אז כל אחד נשאר עם 2? מה אפשר לעשות עם 2 אמות? אז אומרת הגמרא, בין האחים והשותפים חולקים בו, הגמרא מבינה שהכוונה היא אחד לא יכול לקוף את השני לחלוק את זה, כן? שני אחים ירשו בית שאין בו 4 על 400, הם לא יכולים לקוף אחד את השני לחלוק אותו. תימא דלית בדלדמות, אנחנו מדייקים דווקא כי אין דלדמות, היית בדלדמות חולקים, אבל אם היה לי 4 על 4, אז כן אחד היה יכול לקוף את השני לחלוק, והתנן הרי המשנה אומרת, אין חולקים את החצרת שיהיה בדלדמות לזה ודלדמות לזה, כדי שאחד יוכל לקוף את השני, לחלוק, צריך להיות שיעור חשוב לכל אחד. זאת אומרת, צריך להיות לי מינימום 8 על 4, שכל אחד נותר לו 4 על 4. ברור? הגיוני? פשוט? כן?
אם יש פחות מ-4 על 4.
לכל אחד? או לפני החלוקה?
לפני
חמישה. לא, נחיה עם זה באשר הוא שם. שניהם יחד, חיים בזה, משתמשים בזה איך שהוא שם. אלא אם... נכון? זה הקושיה. משמע שאם יהיה 4 על 4 אפשר לחלוק, וזה לא הגיוני, כי אז כל אחד נשאר עם משהו לא יעיל. אלא אימה, מה שצריך לפרש בברייתא. טוב, מי כבר למד את העמוד הזה? מישהו פה כבר הכין את העמוד הזה? יופי, למדת עם רש"י? כן? אוקיי, שמתם לב של רש"י יש גרסה אחרת בתשובה פה? מה הגרסה של רש"י פה? הכי כאמר. מה ההבדל בין אימה להכי כאמר? אימה זה בוא נאמר נסביר בברייתא. הכי כאמר זה פשט כל כך מחודש שזה כמעט חיסורי מחסרה. אני כמעט צריך להוסיף מילים כדי לומר את הפשט הזה. זה שלב לפני חיסורי מחסרה. ככה ריטב"א כותב. אז יש נפקא מינה קצת בין התיאור של רש"י לגרסה שלנו. מה? אלא אימה? אין בו דין חלוקה כחצר או בחצר, איך שאתה רוצה לגרוס. אוקיי.
זה אמר רבו נה, חצר
אני עוד לא ראיתי איזה תמונות יש פה, אני משער שיש פה תמונות.
רב הונא אומר שלכל אחד סופרים את מספר הפתחים וככה מחלקים את השטח. כאילו אם יש 4 פתחים אז מחלקים את זה לרעים. אם יש מישהו שיש לו בית עם 3 פתחים אז הוא מקבל 3 פתחים מהשטח.
ואז אם יש שני אחים, אחד יש לו 3 בתים קטנים ובית אחד גדול, לשני יש בית אחד גדול, אז זה שיש לו 3 בתים, הוא מקבל 3 חלקים מהחצר.
אני מדבר לאט, כי אני לא מצליח לעקוב אחריך, ואני כבר למדתי את הסוגיה. אז בוא, לאט לאט.
מההתחלה?
כן, מההתחלה. על מה אנחנו מדברים? תצייר, תסביר, לאט לאט.
אנחנו מדברים על דין חלוקה של חצר. שבזה נחלקו רב הונא ורב
חיסדא. מה זאת אומרת דין חלוקה של חצר?
שיש חצר שאליה נפתחים כמה וכמה בתים ורוצים לחלק את השטח.
לחלק את השטח בין האחים היורשים ובין השותפים.
יש...
רגע, עד פה אנחנו יחד חבר'ה? אנחנו יודעים על מה... אחים או שותפים, זה אותו דין. אוקיי, עכשיו.
יש שתי שיטות חלוקה. רב הונא אומר שחצר לפי פתחיה מתחלקת, זאת אומרת לפי מספר הדלתות שיוצאות לאותה חצר. כלומר, אם יש נגיד לדוגמה...
אני יכול לתת הקדמה רגע לפני, רק שיבינו את היסוד. היסוד הוא שהחצר משמשת להכניס ולהוציא דברים מהבית. אז אם החצר אמורה לשמש את הכניסה והיציאה מהבית, אני מביא את המצרכים שלי, אני מניח אותם לפני הבית,
לציף המסע.
כן? אז מה? אני מביא את החמור, אני מביא... החצר היא לפני הבית, והנקודת המוצא זה שהשימוש של החצר זה כדי להכניס דברים לבתים. עכשיו, כדי שהחלוקה תהיה הוגנת כלפי האחים, יש אח אחד עם ארמון, פתח אחד לחצר, יש אח אחר עם 3 בתים קטנים שנכנסים לחצר. אבל בעצם השאלה היא איך אני מחלק את החצר, שלכל אחד יהיה שימוש הוגן בחצר הזו. זה מה שמתנהל הולך להסביר, אני מחלוק את רב חיסדא ורב הונא.
לפי רב הונא, החצר מתחלקת לפי הפתחים. אם יש 4 פתחים, אז מחלקים את זה לרבעים. אח שיש לו 3 בתים קטנים מקבל 3/4 מהחצר, ואח שיש לו בית אחד גדול עם פתח אחד מקבל רבע.
כן, חבר'ה, הבנתם את ההיגיון? זה לא חלוקה הרמטית, כאילו זה לא חלוקה סימטרית, אבל זה חלוקה שמתייחסת לבתים, לא לכמות אחים, אלא לכמות פתחים שיש לחצר. כן.
ואילו רב חיסדא אמר, נותן לכל פתח ופתח 400, והשאר חולקים אותו בשווה. כל פתח, הוא אומר, מספיק לו שיהיה לו מקום להעמיס, רציף העמסה כזה. מספיק לו 400 ליד הפתח, ולכל פתח, ואת השאר חולקים בשווה לפי מספר הבעלים. זאת אומרת, זה שיש לו שלושה, אח שיש לו שלושה בתים קטנים, שלושה פתחים, הוא מקבל שלושה פתחים כפול 400, והשני מקבל את שיש לו בית אחד גדול, מקבל 400.
שיש לו פתח אחד. אומר, תן לכל פתח, ליד שטח הפתח, מעין מדרכה. 400 מול הפתח, זה הכל.
ומהשטח שנשאר, אז עושים חצי חצי. לפי מספר הבעלים.
ואחרי כן.
חלקים לפי מספר הבעלים. תזיז אותו לשם או לשם.
לכאורה, בציור שלי הוא כן יותר קרוב. טוב, בסדר.
אולי אתה צודק, אולי זה כן נצח.
הנה, יש פה, זה רבונה, וזה
הכיסא. חבר'ה, כולם הבינו? זה לא מאוד מסובך.
מה הוא אומר פה? שארבע מאות כאילו לכל בדח?
והשאר, חלוקה של השאר ושאר.
שוכח נתנאל.
אוקיי, אז חבר'ה, הבנו את המחלוקת ברבונה והבחיסטה? בואו נחזור. יש אח אחד עם ארמון, אח שני קיבל שלושה בתים קטנים. יש לי שתי אופני חלוקה. יש פה ארבע פתחים, האם כל פתח מקבל 400 מול הפתח שלו, ואת השאר אני עושה שווה ושווה? אחד ארמון. ואחד הוא בית ענק. אני רוצה להסביר למה חילקו ככה.
יכול
להיות שנגיד שבית אחד לפני פתחים,
זה לא נחשב כאילו. צריך שני רציפים.
שאלה טובה, אבל לא, זה מול כל פתח. אז כל, כמה שזכור לי כל פתח. ככה זכור לי בגמרא בבבא, אבל אני לא בטוח שאני צודק. למה יעשה? שיטה אחת אומרת, תחלוק את כל החצר לפי הפתחים. זאת אומרת, מי שיש לו פתח אחד יקבל חלק אחד בחצר, מי שיש לו שלושה בתים קטנים יקבל שלושה חלקים בחצר. שיטה אחרת אומרת, לא, אל תחלוק את כל החצר לפי הפתחים, רק תן לכל פתח 400 מול הפתח, ואת השאר תעשה שווה בשווה. זה הכל. רב הונא היה בן אדם נמוך, רב הונא קיבל ברכה שהוא יהיה עשיר, נכון? שיחסו אותו במשי, אז שהוא חיתן את הילדים שלו, הלך לישון, לא ראו אותו, והקלות שלו זרקו עליו את כל המשי. התקיים בו הברכה שהוא היה מחוסה במשי. רב הונא, רב חיסדא, היה חמיב של רבא, כן, היה לו בת שרבא מאוד מאוד אהב, נכון? רבא, כשהפותר חלומות, פתר לו את כל החלומות לרעה ברדיה, ואז רבא הבין שהוא יכל לפתור לו לטובה או לרעה, אז הוא אמר לו, את הכל אני מוכן למחול לך. איבדתי את הכסף שלי, איבדתי את התפילין שלי, הכל אתה פתרת לי לרעה, לכל אני מוכן למחול לך, אבל לא על הבת של רב חיסדא. על זה שאתה פתרת לי את החלום שבת של רב חיסדא תמות ובגללך היא מתה, בגלל פתרון החלום שהרי הגמרא אומרת כל החלומות הולכים אחרי הפה, זאת אומרת אתה פתרת לי את החלום שהיא תמות, בגללך היא מתה, זה אני לא יכול למחול לך. ובגלל זה אמר רבא לברדיה, אתה תמות מיתה משונה. וכך היה ברדיה, בסוף המלכות קשרה לו שני רגליים לשתי עצים, קפה שני עצים, קשרה לו שני עצים, ואז שחררו את העצים ו... ככה עומד, ברדיה, פותר חלומות.
מותר לפתור חלומות?
מה?
מותר לפתור חלומות ככה?
אנחנו אומרים שעדיף לא לפתור חלומות, עדיף להיטיב חלומות. ללכת לשלושה חברים, הם יטיבו חלומות. אנחנו אומרים, כותב ארוך השולחן, שהחלומות שלנו באים מזה שאנחנו לא מאכלים את האוכל טוב. לא לקחת את החלומות שלנו ברצינות. אבל אם אתה לחוץ מחלום, לך לשלושה חברים, אתה עושה הטבת חלום, חזרה לענייננו. אז היו לנו שני דעות פה, רב הונא ורב חיסדא. רב הונא אמרנו, הוא האדם הנמוך, תלמיד חכם שהיה מכוסה במשי בסוף יומה, והיה אני בהתחלה בסוף היה מכוסה במשי. רב חיסדא, חמיב של רבא. רב הונא אמר, חצר לפי פתחי. רב חיסדא אמר, כל פתח מקבל 400, והשאר חולקים טוב שווה. אז... לגבי זה אנחנו אומרים בית שאין ב-400 גם לפי רב הונא גם לפי רב חיסדא אין לו זכות חלוקה בחצר, זה הכוונה, כן? לא כמו שהבנו בהתחלה שאחים לא יכולים להכריח אחד את השני לחלוק את הבית כשאין ב-400, אלא פשט הוא כשחולקים את החצר אז בית כזה לא זכאי לשטח בחצר. ברור? תשובה פשוטה, זה הכל. כן? יוסף, יואל, חגי, שמחה, רבו ישי, אנחנו יחד? בית כזה שאין בו 4 על 400, אין לו זכות מקום בחצר. בין אם אתה מחלק כמו רבונה, בין אם אתה מחלק כמו אפריסטה, לבית כזה אין זכות. זה הפשט שאין האחים והשותפים חולקים בו. כי אין לו שם בית. אומרת הגמרא, דהני מילי בית אל מהווי קאי, בית שהולך להחזיק מעמד יבין עלי חצר, אז אני נותן לו שטח בחצר. היי, הבית הזה שאין לו בעצם שימוש של בית, דלמיסטר קאי, אני אומר הוא לא יחזיק מעמד, בסוף יסתרו אותו, לא יבין עלי חצר, אני לא נותן לו שטח בחצר. בסדר? אז פה יש טעם קצת אחר, יואל, שמת לב, זה לא כי אין לו שם בית, זה כי אני אומר בסוף עוד יסתרו אותו, הוא לא יחזיק מעמד. מי זה שתי אנשים שונים? נכון, עד עכשיו כל ההגדרות עד הסוגיה הזו זה כי אין לו שם בית. בסוגיה הזו אנחנו רואים סברה אחרת, זה לא כי אין לו שם בית. הגמרא אומרת את זה, הגמרא בהתחלת עמוד אומרת למה פטור מן המזוזה מן המעקה, כי על כולם כתוב בית.
אז למה פה אומרים
למה הגמרא לא אומרת את אותו טעם? אני לא יודע, שאלה טובה, אני לא יודע, אני לא יודע למה הגמרא שינתה בטעמים. אני אגלה לך סוד, עד הרגע הזה לא שמתי לב לנקודה הזו, אז לא עיינתי בזה. עכשיו תוך כדי שאני קורא אני שם לב. איפה אתה, איזה רשי? נו, אבל מה, הוא לא אמר שזה עומד לסתור, הוא אומר
לא, אז נדבר לגבי הבורגנים, שזה, אם אתה בונה
זה בית, לא רואי לדבריו.
אז בית אמור להיות דירת קבע, וזה לא דירת קבע באמת. אם אתה בונה מבנה קבע.
כן.
טוב
שאפשר לגור בו.
כן.
לא, הוא מחלוקת של רב פיסטה ורבש על החלוקה.
כן.
אחת יסוד הייתה כאילו שבגלל שהם פורקים ומעמיסים מהבתים דברים.
כן.
עכשיו, בית כזה, דווקא חסר להניח שזה לא... מהטעם הזה הוא דווקא כן צריך שיהיה לו,
אני שומע,
סביר שהוא יהיה מחסן מאשר שיהיה בית, אז יותר סביר שדווקא אליו. לא, אבל למה אז לפני זה לא אמרו בגלל המזוזה ואלה, עדיין נשאלת השאלה למה לפני זה לא אמרו גם שהבית הבתים עשויים להרס. קודם כל הדיון אנחנו רואים הבית הזה צריך להרס.
לא, בלי קשר לזה עכשיו במחלוקת קודם בין החלוקה, איזה חלוקה לעשות.
כן,
אם הטעם זה
נשמע שאלה טובה, אבל תחשוב מה שדיברנו קודם, אני חושב שתמצא את התשובה. בואו נתקדם. הייתה גבוהה מ-20 אמה. עכשיו אנחנו מגיעים לסוגיות בהלכה. בואו תראו, יש רשי מאוד חשוב, שתי שורות מלמטה, שורה מלמטה, הייתה גבוהה מ-20 אמה, אומר רשי, פסקי שמועות הן של כל בני הישיבה, שהיו במדרשו של רב אשי, שסידרו הגמרא. זו שיטת רשי לאורך כל השעס, שמי סידר את הגמרא? התלמידי חכמים בבית מדרש של רב אשי. שמתם לב? אנחנו אתמול דיברנו שזה רבינה ורב אשי, אבל רשי משמע לאורך כל הדרך שזה הבית מדרש של רב אשי. ורשי בשבת מראה שיש סוגיות שהגמרא כאילו מדברת על עצמה. למה אמרת את זה לפני שני שורות? הגמרא שואלת על עצמה. למה זה היה פשוט לבני הבית מדרש? כאילו הגמרא דנה, יש סוגיה בשבת שהגמרא דנה בגמרא. כאילו התלמידים בעצמם מתחילים לדון על עצמם. אז זה רשי מאוד חשוב. עכשיו יהיה לנו פסקי שמועות. עכשיו פסקים, פסקי הלכה. כן, אומרת הגמרא, צריך להסתכל שם ברשי, אני לא זוכר את לשון רשי שם במציאה, צריך לראות. הייתה גבוהה מ-20 אמה, אנחנו אמרנו במשנה גדעון, מה הדין אם הסוכה היא למעלה מ-20 אמה? פסולה. למה היא פסולה? יופי, כן, מה אמרנו? צל דפנות, למעלה מ-20 מה יושב צל דפנות, לא הבנו את זה בדיוק, ראינו את הרן, הגדרה של חום, כן, טעם שני, בן אדם לא יודע שהוא יושב בסוכה, למעלה מ-20 מה הוא לא שם לב לסכך, ו... קבע, ואמרנו שההלכה, למרות שיש מחלוקת ראשונים, ההלכה בסוף נפסקת כמו רבה, שזה דירת קבע, נכון? עכשיו, תנו לי לשאול אתכם, לפי הטעמים האלה, מה הפסול בסוכה למעלה מ-20 אמה? זה פסול בדפנות, זה פסול בסכך, או זה פסול אחר?
בקבע.
או, אם זה פסול בקבע, לכל זה גזירת הכתוב. זה לא קשור לא לסכך ולא לזה. בלי תושב
החזה
כן, אבל כותב הרן, מה יהיה הדין? אנחנו נראה סוגיות בהמשך. מה יהיה הדין? אם יש לי דפנות 50 אמה, אבל אני שם את הסכך אחרי 10 אמה, הדפנות ממשיכות אחרי הסכך, אבל הסכך שלי נמצא מתחת ל-20 אמה, אז זה יהיה קשר. יהיה קשר, נכון?
מה שעות קרניים?
מה? או, כמו באשרות קרניים. או, הוא עונה לכם. הסוכה תהיה קשרה. זאת אומרת שהפסול הוא איפה? לפי רבה. משמע שהפסול הוא בסכך. בגובה הסכך. יפה.
אם אתה שם את הדפן 50 אמה, אתה צריך לדעת דפנות של קבע.
נכון, אבל אמרנו, אתה יכול לעשות דפנות של קבע, אתה יכול לעשות דפנות ממתכת, זה עדיין קשר.
אתה לא תשקיע סתם אנרגיה בלי לעשות דפנות של
קבע. זה שאלה על המציאות. זה שאלה... אוקיי.
מצאנו גם את הלכתי לישון מתחת,
לישון תוך סוכה בגש, מצאנו את זה. אוקיי, עכשיו אני רוצה... או, בסדר, יפה. אז אנחנו בעזרת השם עכשיו, כשאתם חוזרים על הסוגיה הזו עם רשי, אני רוצה שתשימו לב איפה רשי מדבר על פסול דפנות ואיפה הפסול הוא בסכך. זה הגדרות מאוד מאוד חשובות מבחינה הלכתית. אומרת הגמרא, הייתה גבוהה מ-20 אמה ובא למטה. אז בן אדם יש לו הסכך, הוא מעל ל-20 אמה, הוא רוצה שהסכך יהיה מתחת ל-20 אמה. במקום לעבוד על הסוכה, מה הוא עושה? הוא אומר, אני אגביע את הרצפה. מה הוא עושה? שם קרים וקסתות, לא אוהבים מיעוט, ואף אגב דבטלינו, לכולו. גם אם הוא אומר, חבר'ה, אני משאיר את לכל הסוכות, הקרים והקסתות האלה, זה יהיה הרצפה שלי, אני מבטל אותם, אומר את הגמרא, משום דבטלה זה אתה יוצא כל אדם. לא מעניין אותי, בני אדם לא דורכים כל שבוע ימים על קרים וקסתות.
מה הוא מגביע את זה?
מה? אם הוא מגביע את הרצפה, אז יצא שהסכך כבר לא מעל 20 אמה. כן, הוא הגביע את הרצפה.
מודדים את זה מהרצפה, כן?
כן.
מתחתית הסוכה.
דווקא קרים וקסתות, אם עושה משהו אחר,
או, הלאה, זה השלב הבא. הדפנות הן אותו גובה, אבל הוא חיסה את חלק מהדפנות. אמרנו שלכאורה זה לא פסול בדפנות, נכון? זה פסול בסכך על פניו. אוקיי, הלאה. אומרת הגמרא... זה לא, אם הוא שם קרים וקסתות, בטלה דעתו את זה כל אדם. הוא לא ישיר את זה שם. בסוף הוא יוציא את זה. אף אחד לא משאיר קרים וקסתות על הרצפה, לחלך, לדרוך עליהם שבוע ימים. כן. אבל זה צריך להיות הרי של שבעה ימים.
לכן, שלוש ימים.
לא שומע?
שלוש ימים.
נכון? אז בגלל זה לא מספיק. לא, אומרת הגמרא, בטלה דעתו את זה כל אדם, זה לא, הסוכה לא קשירה. עכשיו השאלה היא לא כשרה דורייתא דרבנן. כשאני אומר בטלה דעתו אצל כל אדם, הכוונה היא, ובגלל זה, או, משמע דרבנן. ככה משמע, אני מסכים איתך. שבדורייתא יצא לכאורה. דהיינו, מה יהיה נפקא מינה? אתה באת לבקר אצל ההורים שלך לסוכות, ואתה מגלה שיש להם קרים וקסתות למעט את הסכך. ובסוף הסעודה, כמה אתה צריך להשתגע ללכת למצוא סוכה אחרת? לילה ראשון, דאורייתא, אתה היית צריך לשמוע קידוש, אתה מתארך אצל הדוד שלך. אתה פתאום רואה קרים וקצתות ולמעלה מ-20 אמה. בסוף, א', האם אתה יכול לאכול שם? זה גזירת רבנן, או אתה בכלל לא מקיים סוכה דאורייתא, אתה אוכל מחוץ לסוכה? יש חילוקים בין דאורייתא לדרבנן, כמה אתה צריך לתרוח עכשיו ללכת למצוא, האם יצאת מדאורייתא או לא יצאת מדאורייתא? הלאה. גם אם זה דרבנן, אנחנו כבר ראינו מחלוקת רן ותוספות, כשרבנן גוזרים גזירה, האם הם קובעים לי שאני לא יוצא את המצווה דאורייתא? אז גם אם זה דרבנן, יכול להיות שלא יצאתי את המצווה דאורייתא, נכון? זה ראינו. הלאה, אומרת הגמרא, מה אם הוא שם על הרצפה תבן וביטלו? תבן זה דבר שכללית האדם לוקח, הוא לא משאיר על הרצפה, אבל זה לא כל כך חשוב. הוא יכול להניח את זה שם לרצפה? בסדר, אז הוא בסדר, הוא שם תבן על הרצפה. לפעמים בן אדם כן שם תבן על הרצפה, הוא ביטלו. אומר רשי, בפיו לשיבה. הוא אומר, עכשיו שיבה ימים אני משאיר את התבן פה. אוקיי, יש לנו הרימה תבן, כולם הולכים על התבן. עכשיו הסכך מתחת ל-20 עמד. דרך אגב, אמור להפריע לכם פה שאלה, למה זה לא תעשה ולא מן העשוי?
זה
לסכך. נו, הסכך, הסכך. לא, אבל הסכך היה פסול. אתה עכשיו הגבעת את הרצפה, ורטרואקטיבית אתה רוצה שהסכך יהיה כשר. למה זה לא בעיה שתעשה ולא מנה עשוי? אז יש ראשונים שכותבים, יש ראשונים שכותבים שבאמת צריך להגביע את הסכך ולנח אותו שוב. זה לא מספיק שאתה ממעט את הקרקע. כי אתה בעצם, כשאתה מכשיר את הסכך, זה באופן אוטומטי פתאום נהיה לך סכך כשר. אתה לא הנחת את זה. כשאתה הנחת, אתה הנחת סכך פסול. אתה הגבעת את הרצפה. יש מצווה לעשות סוכה. אתה לא עשית סוכה. הסכך לא היה כשר, הוא היה מעל 20. זה נקרא שהסכך לא כשר. הלאה. כן. נדבר על זה. הלאה. אומרת הגמרא... נו, זה לא הסוגיה של בית שמאי. הלאה. אומרת הגמרא... מה?
אומרת פנות מעל 20 אמר, לא
סכך
מעל
20 אמר. בוא נחכה, בוא נראה, בוא נחכה, בוא נראה.
אומרת הגמרא. לבנות את הסוכה, מתי זה קיים? אני, מתי זה חייב לעשות את הסוכה? היה משנה שאומר, אם אני עשיתי לפני שלושה
ימים. כן, אבל מה זה קשור לפה?
אם אני עשיתי לפני שלושה ימים, היה קשה, אבל לא היה לי את המצווה של לבנות סוכה. ופתאום עכשיו...
בוא נעזוב, זה לא קשור פה. בוא נתרכז פה.
לא, אבל זה אותו דבר על זה, ואני לא עשיתי כלום על סוכה.
נדבר על זה אחר כך. בסדר? הלאה. אומרת הגמרא... תבן, אם הוא שם תבן על הרצפה, הוא ביטלו, והוא בפה אמר התבן הזה, אני רוצה שישאר פה. ולשבעה ימים, הבי מיעוט, אז זה נחשב שבאמת הוא מיית את השטח, הוא מיית את הגובה, וזה בסדר. וכל שכן אפר הוא ביטלו. כל שכן אם הוא שם אפר על הרצפה, והוא אומר זה ישאר שם, ברור שזה מועיל. מה קורה אם הוא שם תבן, והוא לא הצהיר, אני משאיר את התבן הזה על הרצפה פה, שבעה ימים, אבל אין עתיד לפנותו. הוא לא מתכנן להוציא את זה בשבעה ימים הקרובים. הוא לא אמר, אבל הוא לא מתכנן להוציא את זה. ואפר סתם, או שהוא שם שם אפר, וגם כן, הוא לא הגדיר, אבל בפשטות, אם הוא שם אפר שם, הוא לא יוציא את זה משם. אז זה מחלוקת רבי יוסי ורבנן. סתם רבי יוסי זה רבי יוסי בר תחלפתא. מה הכלל ההלכתי לגבי רבי יוסי? הלכה כרבי יוסי מחברו. רבי יוסי היה בן דורם של רבי שמעון בר יוחאי ורבי יהודה ורבי אלעאי. כשהיה את הדיון על הרומאים, הוא זה שהגלו אותו לציפורי, רבי יוסי, כי הוא שתק. והוא חיבר את הסדר עולם, נכון? סדר עולם רבה, ספר היסטוריה בעצם, שעושה את החישובים. כן. אומרת הגמרא, דתנן, המשנה אומרת לנו באוהלות, יש לנו דין לגבי תומה, תומה בוקעת בעולה. חבר'ה, אתם מכירים את הדין הזה? אתם זוכרים שהיה דיון לגבי שדה התעופה ואיך המטוסים עוברים מעל הבתי כברות? אוקיי, יש לנו דין תומה רצוצה. אתה רוצה להסביר, נתנאל? מה זה תומה רצוצה? רגע, תנו לי שמחה להסביר.
יש תומה
שהיא
לא רצוצה.
רגע, תנו לשמחה לדבר. תסביר, צדיק, חבוד. הוא לא רוצה, יוסף. דבר.
יש סוג של תומה שזה רק תחת מקום סגור או מקום מוגדר, זה לא עד השמיים, זה עד הגובה מסוים.
אנחנו אומרים שיש פותח טפח, אם יש טפח על טפח של אוהל, אז אנחנו אומרים שהתומה נעצרת באוהל, היא לא עולה מעבר לאוהל, האוהל עוצר אותה. אם אין פותח טפח, אם אין אוהל מעליו, אז מה נתנאל? היא ממשיכה עד השמיים.
מה זה אוהל? סתם כאילו מה שמעל?
אוהל זה שיש שטח טפח על טפח ואז מכסה, איזשהו מכסה. בימי חז"ל היו מקפידים שהיו קוברים אדם בכל הבתי קברות, היו משאירים טפח על טפח מעל הגופה, באוויר, שטח אווירי טפח על טפח. אז אני חושב שיש אוהל והתומה לא ממשיכה לעלות. ובגלל זה מדלגין היינו, הכהנים היו יכולים לדלג על הבתי קברות. זה לא היה מתאמה אותם. כי היה התומה לא בוקעת בעולה, אז אפשר ללכת מעל הקבר, ובן דם לא נטמא. ככה היו נוהגים בימי חזל. כן, יוסף, מה אמרת?
היום המצבות זה גם תופס, לא?
כי הקבר עצמו נמצא באדמה, והמצבה מוגבעת הרבה יותר.
ולכן מה? מה אתה רוצה לומר?
יש את הטפח אוויר ואז את המצבה, זה גם
חסר, לא? אני לא עוקב אחריכם, מה אתם...
המצבות של ימינו,
אתם מדברים על מצבה שעומדת או שוכבת?
שוכב, ועזור, יש גם משהו שוכב.
המכסה השוכב?
כן.
אז זה עוצר את זה, אם יש שטח של אוויר. אם יש שטח...
זה דרך כלל,
עוברים
על... הקבר עצמו נמצא מתחת לתוך...
כן, אבל אני... תראו, המנהג שלי, אני יקי, המנהג שלנו זה שכל עוד שהורים בחיים, עד 120, לא נכנסים לבית קברות. אלא מה, שהייתי בלוויות שלא היה מי שיקח את הגופה להכניס אותה לקבר. אז יצא לי פעמיים להיכנס, ומה שאני ראיתי, זה שממלאים את כל השטח באפר. לא משאירים אוויר.
יש כאלה בלוקים,
כשמנחים, נדבר על המצבה עצמה, המצבה.
המצבה זה איזה שוב, זה סמיך, איפה יש לי אוויר שם?
לא, אני לא שמים את המצבה בגור של הרצפה.
מגבים אותה, כן, יש. למה?
יש
אוויר בין האדמה ל... אם יש טפח על טפח, זו שאלה מציאותית, צריך לדעת. המנהג של היקים זה שכל עוד ששני ההורים בחיים לא נכנסים לבית קברות. גם כשהיו חברים שלי שאיבדו אחים והורים, ליוויתי אותם עד הבית קברות לבית קברות. תלמידים שלי לצערי הרב כשקברתי, אני הלכתי, הספדתי עד הבית קברות, חיכיתי בחוץ עד שכולם נכנסו ויצאו. זה המנהג, מה אני אעשה? לא, זה מנהג שהלך ונעלם, אנשים לא זוכרים אותו. משום מה, הדור שלנו בקושי מקיים אותו. אני לא מכיר הרבה אנשים שמקיימים את המנהג הזה. הלאה. אומרת הגמרא, אז אנחנו מגיעים למחלוקת רבי יוסי ברבנן. תתנן, כתוב במשנה. אם יש לי בית, עכשיו, יש מת בבית, אז שוב, אם אני אמלא את הבית במשהו, בתומעה, אז צריך לדעת שהרבה פעמים אנחנו מתחשבים בדעתו של האדם. זה לא איזשהו דבר שקורה אוטומטית. אז אם הוא מילא את הבית בתבן, בית שמילאו תבן או צרורות, הוא ביטלו מבוטל. אז אני אומר, אין שטח בבית הזה, כי הוא מילא את הבית בתבן או צרורות, והוא ביטל את התבן והצרורות לבית, ממילא התומה בוקעת ועולה, כי אין שום שטח אוויר. אבל אם הוא אמר, מדייק את הגמרא בתנא קמא, ביט לא אין, לא ביט לא לא. זאת אומרת, תנא קמא סבור שאם יש מת בבית, מילאת את הבית בתבן או צרורות, ואתה חושב, לא הגדרת, יכול להיות שיבוא יום, תוציא את התבן מהצרורות משם. אם לא הגדרת שאתה מבטל את התבן מהצרורות, אז זה נחשב כאילו לא מילאת את הבית, ואז התומה היא לא רצוצה, התומה לא בוקעת ועולה, היא נעצרת בגג. אין לי שטח אוויר, אין לי טפח על טפח, אבל אני לא מתחשב בתבן מהצורות ששם, כי אני אומר, אתה הולך להוציא אותם, זה נחשב כאילו כבר הוצאת אותם, וממילא התומה לא בוקעת בעולם.
לא, לא אמר שהוא הולך להוציא
אותם. נכון. צודק. הוא פשוט לא אמר כלום. אז אנחנו, זה שיטת תנא קמא. תנא קמא אומר, אם לא ביטלת, אם לא הגדרת שאתה לא מוציא, אז אני מתחשב כאילו כן תוציא. כי סך הכל תחשוב, למה שתשאיר את התבן שלך שם? למה שתשאיר את האבנים שלך? למה שתשאיר את הבית מפוצץ בתבן ואבנים? מכל הכיוונים יש פה איזשהו היגיון שאתה הולך לפנות את זה. ותני עליו, על שיטה הזו במשנה, ישנו שיטת רבי יוסי. רבי יוסי אומר, תבן ואין עתיד לפנותו, אם יש לך תבן שהוא לא מתכנן לפנות, אבל הוא לא הגדיר אותו, הרי הוא כאפר סתם ובטל. הוא אומר, תבן שהנחת ללא הגדרה, אבל אתה בעצם לא מתכנן להוציא אותו, רק שלא אמרת את זה, אז זה כמו אפר שלא, עוד לא חשבת מה אתה עושה עם האפר. אבל באופן פשוט, אם מילאת האפר, אני אומר שזה יישאר שם וזה בטל. אפר שעתיד לפנותו, הרי הוא כסתם תבן, שהוא עוד לא החליט מה הולך לעשות עם התבן הזה, ואז הנקודת הנחה שלנו שזה לא בטל. וזה סוף הסוגיה. תן לי רק שנייה, אני אחזור אליך עוד רגע. בואו רק נסגור סוגיה, כי אני רוצה לסיים בזמן, והזמן היה לפני דקה. אז בואו נסגור את זה. לא, אני באמת מנסה, לא יודע אם שמתם לב, מנסה לא לגלוש. חבר'ה, בואו רק נסגור את סוגיה הזו, ששבוע הבא נוכל להתחיל מהסוגיה הבאה. זה סוף הסוגיה בעצם. מה ראינו פה? אנחנו ראינו שיש לנו דוגמה של אין עתיד. הוא לא מתכנן להוציא את זה מפה, אין עתיד לפנותו, אבל הוא לא הגדיר את זה. הוא לא הגדיר אני מבטל. אז כשזה מגיע לאפר, אז רבי יוסי אומר, גם אם הוא לא עתיד לפנותו, וגם אם הוא סתם, הוא אפילו לא חשב מה הולך לעשות זה, יש ארבע מציאויות, כן? יש עתיד לפנותו, יש, רגע, קצה אחד זה עתיד לפנותו, קצה שני זה ביטלו, הוא אמר אני לא הולך לפנות אותו, באמצע יש שניים, או סתם, שהוא לא החליט,
או אין עתיד לפנותו, אבל הוא לא ביטל, הוא לא מתכנן להוציא, אבל הוא לא ביטל. חבר'ה, אתם איתי? הוא לא, הוא במחשבה, הוא החליט שהוא לא הולך. בסדר? אז הקצוות זה ביטל, או ביטל, או עתיד לפנותו. אלה שני הקצוות. ואז באמצע זה סתם ואין עתיד לפנותו. אני מרגיש שאתם כבר לא איתי. מחר אנחנו נעשה את זה. אתה איתי, אבל יש פה מכלול. בסדר.